בתוך שבט אינדיאני עתיק חי ילד סקרן בשם אוקי. יום אחד ניגש אוקי לסבא שלו שהיה הצ'יף של השבט. לסבא שלו קראו קישה ושאל את סבא שלו, תגיד סבא, איך אני יכול לדעת מה טוב ומה רע? התשובה, ענה סבא שלו, נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. דמיין, אמר לו קישה סבא, שני זאבים חזקים שרבים בלי סוף בתוך הלב שלך. זאב אחד הוא הזאב הרע. הוא מלא בכעס, בקנאה, באנוכיות, בפחד ובשנאה. והזאב השני הוא הזאב הטוב. והוא מלא באהבה, באומץ, בחמלה, בנדיבות ונתינה. אוקי חשב על הדברים ואז שאל בדאגה, אז איזה זאב מנצח? זה תלוי בך, ענה לו קישה. כל יום, כל רגע, אתה צריך לבחור איזה זאב להאכיל. אם תיתן תשומת לב לכעס, לפחד, לקנאה ולשנאה, הזאב הרע יתחזק. אבל אם תיתן אהבה, חמלה, נדיבות, נתינה, הזאב הטוב יגדל ויהיה חזק יותר. אוקי חשב על הדברים של סבא שלו הרבה זמן, והוא הבין דבר פשוט. כל בחירה שהוא עושה, כל מחשבה וכל מעשה משפיעים על שני הזאבים שרבים בתוכו. אז הוא החליט שמאותו יום, בכוונה תחילה, הוא יאכיל את הזאב הטוב. אז הוא היה אדיב וחנון ועזר לזקני השבט, לחיות שגדלות איתם בכפר, כמה שהוא יכול. וכך הוא האכיל את הזאב הטוב. וככל שהזאב הטוב גדל, כך הפך אוקי להיות בן אדם טוב יותר, מוערך יותר, אהוב ומכובד על ידי כל השבט שלו. הסיפור הזה הוא סיפור שמועבר מדור לדור בשבטים אינדיאנים, והוא מלמד אותנו דבר פשוט, אינטואיטיבי, שכל אחד מאיתנו אחראי לגורל שלו. לנו יש את הכוח לבחור בין הטוב בין הרע, בין אהבה לבין פחד, בין אנוכיות לבין נתינה. הבחירות האלה שלנו הם אלה שקובעות מי אנחנו באמת, מי אנחנו מבפנים. והסיפור הזה מדבר על המאבק שיש לנו עם עצמנו. לפעמים יש תקופות שאולי המאבק הזה לא נוכח, ויש תקופות שהמאבק הזה נוכח ומשפיע דרמטית על החיים שלנו. ועבורי אישית הסיפור הזה מזכיר לי כמה חשוב להקדיש תשומת לב לדברים שאנחנו עושים, לבחירות שלנו, להחלטות שלנו, למעשים שלנו, להרגלים שלנו, לדברים שאנחנו רגילים אולי כבר לעשות. הרגלים זה לאו דווקא הפעולות, כמו יש לי הרגל של ריצה או כושר. הרגלים זה גם מחשבות, יש לנו גם הרגלים של רגשות. יכול להיות שאנחנו רגילים להרגיש מתוסכלים בשעה 8:20 בבוקר, גם ביום שבת. למה אנחנו התרגלנו להיות מתוסכלים ב8:20 בבוקר? כי בכל יום בשעה 8:20 אנחנו אולי עומדים בפקקים, ואנחנו רגילים לחוות תסכול מהפקק. ואז דבר מעניין קורה, גם ביום שבת שאנחנו לא עומדים בפקקים בשעה 8:20 בבוקר, אנחנו עשויים לחוש מתוסכלים. למה? כי זה הרגל, כי התרגלנו להרגיש ככה במקום מסוים או בזמן מסוים. אז אני רוצה להפנות אליכם כמה שאלות חשובות, מאזינים יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות. איזה זאב אתם נוטים להאכיל יותר? מהם המיינדסטים השליליים שמנהלים את החיים שלכם? מהם המיינדסטים החיוביים שאתם רוצים לאמץ ולחזק? ומה שאני רוצה, אני רוצה לעשות כמה דברים בהמשך הפרק הזה. אני רוצה לתת לכם שני תרגילים שתוכלו לעשות בשבוע הקרוב. הם תרגילים שיעזרו לכם להכיר את המיינדסט שלכם טוב יותר, ולקחת גם פעולות אקטיביות שיעזרו לכם לשדרג אותו. אחרי שאני אספר לכם על התרגילים האלה, אני רוצה להעמיק בנושא של המיינדסט. אני רוצה גם לדבר על הקשר בין המוח והרגשות שלנו, ועד כמה המוח שלנו מושפע מכל דבר שאנחנו עושים, בדיוק כמו הזאבים שנמצאים אצלנו בלב. ואחרי זה אני ממש הולך לפרט דוגמאות למיינדסט שלילי דוגמאות למיינדסט חיובי, כדי שאתם תוכלו ליישם את התרגילים האלה בצורה שהיא ברורה לכם ככל שניתן. אז קדימה, בוא נקפוץ לתרגילים. התרגיל הראשון הוא כתיבת יומן מחשבות. מי שמכיר אותי יודע שאני מנהל יומן כבר למעלה מ-10 שנים, זה אחד הכלים הכי טובים שיש לי, ויש גם ממש פרק שנקרא הכוח של דף ועת, שמדבר על ניהול יומן אישי. אני לא אכנס לכל הפרטים בפרק, אתם יכולים לחפש אותו ולשמוע אותו בהזדמנות, אבל מה שאני רוצה לעשות זה תרגיל מאוד מאוד ממוקד בשימוש ביומן. אתם יכולים לקחת את כל מחברת ולרשום במשך היום את המחשבות שעולות לכם במוח, בראש. שימו לב למחשבות שלכם, האם הן מייצגות מיינדסט שלילי, או שהן מייצגות מיינדסט חיובי. מה שזה יעזור לכם לעשות, אחד זה לעלות למודעות, ובית זה יעזור לכם להתחיל לעבור לשלב הבא ולאתגר את המחשבות האלה. אני הולך לדבר על הכל בהמשך, מה זה אומר מיינדסט שלילי, מה זה אומר מיינדסט חיובי, איך אפשר לאתגר את המחשבות האלה, הכל יפורט בהמשך. זה היה התרגיל הראשון, כתיבת יומן מחשבות למשך שבוע. התרגיל השני הוא אימוץ מיינדסט חיובי. אתם יכולים גם לקרוא לו באווירת הפרק, להאכיל את הזאב הטוב. אני רוצה שתנסו לחשוב על מיינדסט חיובי אחד שאתם רוצים לאמץ ולחזור עליו כמה פעמים ביום. אוקיי? למען הכוונה פה, זה יכול להיות מנטרה שאתם חוזרים עליה, שמעצימה אתכם, שמחזקת אתכם, שבונה אתכם, שמדרבנת אתכם. זה יכול להיות משפט מעצים, שזה בעצם די דומה למנטרה. כל דבר שעובד לכם, שמחזק את הזאב הטוב שנמצא אצלכם. אז כמו שאמרתי מקודם, אני רוצה להעמיק בנושא הזה, כי כשמדובר במיינדסט שלנו, זה משהו שתמיד מסקרן אותי, וכשזה מסקרן אותי, אני גם נוטה להאמין שזה מסקרן אתכם. אז לפני שאני אדבר על מה זה מיינדסט שלילי ומה זה מיינדסט חיובי, אני רוצה לדבר על הקשר שבין המחשבות שלנו לבין הרגשות שלנו, או אפילו יותר מזה, לבין המחשבות שלנו לבין האופן שאנחנו בכלל חווים את החיים עצמם, לא רק את הרגשות, אלא האופן שבו אנחנו חווים את החיים, האופן שבו אנחנו מוכנים לפעול, להעז, לעזור אומץ ולעשות דברים שעוזרים להגשמה העצמית שלנו, לרווחה האישית שלנו, ובכלל לאופן שבו אנחנו חיים את החיים האלה. אז מה הקשר בין דפוסי המחשבה לבין האופן שבו אנחנו חיים את החיים? יש לזה שלושה חלקים. החלק הראשון זה לזכור שהמוח שלנו הוא פלסטי. עשיתי כמה פרקים עם חוקרת מוח בשם נועל בלדה, דוקטור נועל בלדה. אתם יכולים לשמוע אותם, יש לפחות 3 מתוך 5 פרקים שעשיתי איתם, מדברים על המוח ועל הנושא שהמוח שלנו הוא למעשה פלסטי. מה זה אומר? הוא ממש כמו פלסטלינה. כשאנחנו קטנים, הוא ממש כמו פלסטלינה רכה שקל לעצב אותה. כשאנחנו גדלים, אולי קצת יותר קשה לשנות או לעצב מחדש את הפלסטלינה, אבל הספר של נורמן דויג', המוח הגמיש, שגם עליו אני מדבר בפרק עם נועל בלדה, מלמד אותנו שדבר אחד בטוח לגבי המוח, המוח שלנו יכול להשתנות, להתעצב בכל שלב ובכל גיל בחיים שלנו, גם אם הוא סובל מפגיעה פיזית כזו או אחרת, למוח יש יכולת לרפא את עצמו. למה זה חשוב ולמה זה קשור לפרק? כי כשאנחנו חושבים מחשבות שבסופו של דבר מאכילות את הזאב הרע, המוח שלנו מתעצב ולומד את הדפוסים האלה בהתאם. כשהמוח לומד לעשות משהו כמה פעמים, הפעולה הזאת אפילו נהיית יותר קלה למוח, והמוח אוהב חזרתיות, קנה לגבי הזאב הטוב. אז חשוב מאוד שנבין שזה לא נקודתי רק, האופן שבו אנחנו חושבים, מתנהגים ופועלים, זה משהו שמעצב את כל המבנה של המוח שלנו והדפוסים שנמצאים אצלנו במוח, וחשוב שנכוון אותם למקום טוב. הדבר השני הוא מערכת החיזוק. יש לנו מערכת חיזוק שמבוססת על דופמין במוח שלנו. זאת מערכת קדומה. המטרה שלה היא בעצם שהגוף ייהנה מתגמול, התגמול הוא הרגשה טובה שהדופמין יוצר, כשאנחנו עושים משהו שהוא משמעותי. לדוגמה, אם יצאנו לצוד והצלחנו, אם יצאנו, אני ממש מדבר על דוגמאות שהיו פעם, שהמערכת עבדה, אם עשינו פעילות גופנית מאומצת והגוף התפתח, אז אנחנו מרגישים טוב, הדופמין משתחרר. כשאנחנו מסיימים בחיים המודרניים יותר פרויקט גדול או משמעותי, או שעשינו דבר מאוד מאוד טוב למען הקהילה שלנו, ככה אנחנו מקבלים תגמול ממערכת הדופמין. עכשיו, לצערנו הרב, במציאות המודרנית יש פסיכולוגים ואנשים שחוקרים התנהגות אנושית שגילו את זה. ויש חברות טכנולוגיה גדולות שגם גילו את זה וסחרו את הפסיכולוגים האלה כדי להבין איך ניתן לנצל את מערכת התגמול הזאת איפשהו קצת נגדנו. מה האינטרס שלהם? הם רוצים שאנחנו נהיה כמה שיותר בטלפון, ברשתות חברתיות, ביוטיוב, whatever. כל אחד מהדברים האלה הם ניצול של חברות גדולות על מערכת התגמול שלנו, ולכן אנחנו מתמכרים לטלפון. כי יש משהו בספייק של הדופמין, כשאנחנו עושים סווייפ ורואים רילזים, סרטוני טיק טוק, מחפשים מידע, נכנסים לנוטיפיקציות בפייסבוק, כל אחד והדבר שבסוף גורם לו לחזור ולעשות את אותה פעולה שוב ושוב. למה זה קורה? כי קיבלנו בשלב מסוים מספיק דופמין כדי ללמוד שזאת פעולה שאנחנו מתוגמלים עליה על ידי מערכת התגמול. ואיך זה קשור לזאבים? כי אחד, כשאנחנו רוצים לאמץ מיינדסט חיובי, חשוב שנתגמל את עצמנו, חשוב שנעודד את עצמנו כשאנחנו עושים את הפעולות שהן טובות לנו. פרד קופמן, שהוא יוצר תוכנית מנהיגות בשם הופמן קופמן, שהשתתפתי בה, בן אדם מרתק, גם איתו יש לי פרק בפודקאסט, הוא מדבר על זה שהוא אומר את זה ככה, What tastes good doesn't necessarily is good for us, and what doesn't taste good sometimes is very good for us. אני מרגיש שקצת הרסתי את המשפט, אבל מה הוא אומר בקצרה? אם משהו טעים לנו, זה לא אומר שהוא טוב לנו. ואם משהו לא כל כך טעים לנו, יכול להיות שהוא מאוד מאוד טוב לגוף שלנו. אז דוגמה, אפשר לחשוב על זה, על אוכל, כן? איזה כיף לאכול שוקולד, איזה רעש אנחנו מקבלים, אבל זה לא כזה טוב לגוף שלנו. אז זה בסדר אם אנחנו אוכלים כמה קוביות שוקולד ביום, אבל אם אנחנו מתמכרים לזה, זה בעייתי. וכנה לגבי הצד החיובי. אותו דבר קורה עם הפעולות החיוביות של הזאב הטוב. אנחנו רוצים ללמוד שגם אם פעולות מסוימות הן לא כיפיות לנו באותו רגע, הן טובות לנו. וחשוב שננסה לראות איך אנחנו יכולים לחגוג ניצחון, וממש לעשות ריקוד ניצחון בבית. יש לי חבר שהוא גם המאמן כושר שלי, וממנו למדתי את הקטע של ריקוד ניצחון. אנחנו עושים ריקוד ניצחון גם על דברים קטנים. זאת הדרך שלנו לאותת לגוף, היי, עשינו משהו טוב, תתרגל לשמוח כשזה קורה. מהצד השני, זה כשאנחנו מאכילים את הזאב הטוב ורוצים לחזק את מערכת התגמול לכך שנלמד לעשות יותר מהפעולות האלה. מהצד השני, יש גם מערכת תגמול להתנהגויות שהן שליליות. אני אתן לכם דוגמה, זה אולי פחות ברור או פחות מובן מאליו, אבל הדוגמה הבאה אתם כולכם תתחברו. כשאנחנו נמצאים באיזשהו מיינדסט שלילי, אוקיי? יוצרים, נמצאים באיזושהי תחושה שאולי אנחנו במצוקה. עכשיו צריך להפריד, יש מצבים שהם באמת מצבי מצוקה, אבל יש אנשים ויש מצבים שבהם התרגלנו, או אנשים סביבנו התרגלו, לייצר דרמה סביבם כשמשהו לא טוב עובד להם, קורה להם. הם מתחילים להטריד את כולם עם הבעיות שלהם, הם מתחילים לספר לכולם על הבעיות שלהם. עכשיו מה קורה? הם נמצאים במיינדסט שלילי, אבל מה הם מקבלים מזה? זה נקרא רווח משני. התגמול פה הוא תגמול משני. כשהם מייצרים דרמה סביבם ומפעילים את המערכת, הם מקבלים תשומת לב, הם מקבלים משאבים, הם מקבלים יותר התייחסות, שזה בעצם עוד סוג של תשומת לב. בגדול, מה שקורה זה שיש להם מערכת תגמול על פעולות שליליות שהם עושים, שלא מקדמות אותם בשום צורה. ולכן חשוב מאוד שנשים לב גם עבור עצמנו, גם עבור האנשים סביבנו, מי מייצר דרמה שלא לצורך, ומה הרווח המשני שהם או אנחנו מקבלים כתוצאה מהדבר הזה. והדבר השלישי הוא הקשר בין מחשבות לרגשות. יש קשר עדוק בין מחשבות לרגשות, כי בסופו של דבר המחשבות שלנו יכולות להתחיל לייצר תהליך רגשי, אם נחשוב רע, אם ניכנס למיינדסט שלילי, אני תכף מתחיל לדבר יותר לעומק על מיינדסט שלילי, אז תבינו יותר טוב למה הכוונה שלי. כשאנחנו חושבים מחשבות שהניחוח שלהם הוא מיינדסט שלילי, אנחנו נתחיל להיכנס לרגש שהוא שלילי. ואותו דבר הפוך. כשאנחנו בסטרס, כשאנחנו מפחדים, כשאנחנו לא מאמינים, אז בסופו של דבר המחשבות שלנו יהיו בהתאם. אנחנו לא נצליח להתרכז, להיות יצירתיים, לקבל החלטות, לייצר תקשורת שהיא תקשורת מקרבת. הרבה דברים יושפעו מהמצב הרגשי שלנו. אז יש קשר מאוד הדוק בין המחשבות לרגשות שלנו, ולכן כשאנחנו מאכילים את הזאב הרע, אנחנו בעצם פוגעים גם ביכולת החשיבה שלנו וגם בחוויה הרגשית שלנו בחיים, כי הקשר הזה הוא קשר עדוק. דרך אגב, גם לזה יש פרק עם דוקטור נועה אלבלדה, שמדבר בדיוק על זה, על הקשר בין המוח לרגשות. אז, שלושת הדברים האלה, העובדה שהמוח שלנו הוא פלסטי, העובדה שמערכת החיזוק שלנו עובדת בשני המצבים, גם במצב שבו אנחנו מאכילים את הזאב הטוב וגם את הזאב הרע, ולכן לפעמים התנהגויות שליליות מתגמלות אותנו, והקשר הצמוד הזה בין המחשבות לרגשות שלנו, עוזרים לנו להבין דבר פשוט מאוד. לבחירות שאנחנו עושים, הזאב הטוב והזאב הרע, יש השפעה מרחיקת לכת על כל חוויית החיים שלנו. וזה משהו שיכול להשפיע לנו על כל הדברים, על מערכות היחסים שלנו, על הבריאות שלנו, על הקריירה שלנו, על העסק שלנו, על כמות כסף שנצליח להרוויח, על הפרויקטים שנרים או לא נרים, כולם קשורים בצורה או אחרת לאופן שבו אנחנו מאכילים את הזאבים שנמצאים בנו. אז כמו שאמרתי מקודם, דיברתי הרבה על מיינדסט שלילי ומיינדסט חיובי, אז אני רוצה לרדת רמת פירוט נוספת אחת, ולדבר על מה זה מיינדסט שלילי ומה זה מיינדסט חיובי. זאת הדרך שבה אני בחרתי להתמקד בה בפרק הזה, כמובן שאפשר לקחת את זה לעוד מקומות, זה תחום שהוא מאוד רחב, אבל בחרתי להתמקד בכמה דוגמאות. מה המטרה שלי בדוגמאות האלה? התרגילים שדיברתי עליהם בשלב מוקדם יותר בפרק, ואני אחזור עליהם שוב בסיום, הם תרגילים שיעזרו לכם להעלות דברים למודעות ולהתחיל לאתגר את המחשבות שלכם ואת הדפוסי פעולה שלכם. אבל חשוב לי לפרט בדוגמאות של מה זה מיינדסט שלילי וחיובי, כדי שתוכלו להבין, כשאתם עושים את התרגיל, למה הכוונה מיינדסט שלילי. אז מיינדסט שלילי זה בעצם דפוס חשיבה שמאופיין בפסימיות, בהגבלה של הדברים שאנחנו יכולים או לא יכולים לעשות, וזה בעצם אומר שאנחנו מתמקדים בהיבט השלילי של החיים. אנחנו מאמינים שדברים רעים הולכים לקרות, שדברים לא יצליחו עבורנו, שאנחנו לא נצליח, שלא יהיה לנו מזל בשום דבר. זה סוג של דפוס חשיבה שהוא שלילי. ואני רוצה להיכנס לתופעות פסיכולוגיות ממוקדות שהן מאופיינות במיינדסט שלילי. אז התופעות נקראות, בוא נעבור אחד אחד. תופעה הראשונה נקראת הכללת יתר. הכללת יתר זה כשאנחנו נוטים להסיק מסקנה גורפת על סמך אירועים בודדים שקרו לנו. אפשר לקחת דוגמה, בן אדם שהתחיל עבודה חדשה, ואחרי כמה ימים מרגיש שהדברים לא ממש התחברו לו. אז אחרי כמה אירועים בודדים, נגיד שלושה ימים, אותו בן אדם מתחיל לפתח איזושהי הכללת יתר, ואומר אוקיי, סליחה על זה. הימים הראשונים לא הלכו לי טוב, כנראה שאני לא מתאים לעבודה הזאת. אוקיי? היו לנו כמה אירועים בודדים, ומכאן אנחנו יוצאים להכללה גורפת. אפשר גם לבוא ולהסתכל על תחום חדש שנכנסנו אליו, תחביב חדש שאנחנו מנסים. התחלנו כושר, היינו בשלושה אימונים, קשה לנו, הגוף שלנו כואב, לא הצלחנו לסיים אפילו את האימון, כנראה שאני לא בן אדם ספורטיבי. אותו דבר לגבי ניסיונות להקמת עסק, או למקצועות חדשים שאנחנו לומדים ואולי נכשלנו כמה פעמים, אנחנו לא רוצים להגיע למצב, בטח לא בדברים שחשובים לנו בחיים, שבהם אנחנו יוצרים הכללת יתר, זה מוביל אותנו לפיקס מיינדסט, אמונה שהיכולות או אינטליגנציה או כישורים או מיומנויות מסוימות, הן קבועות או שיש לי את זה או שאין לי את זה, כשהמציאות היא רחוקה אלף שנות אור מהמצב הזה. המציאות היא מציאות של growth mindset. כל דבר שנשקיע בו, נהיה מוכנים ללמוד, לקבל פידבק, לעבור אתגרים, מכשולים, כל מה שכרוך בדרך להשתפר בדבר מסוים, אז אנחנו נצמח ונצליח בו. אז כמובן, לא בכל דבר אנחנו נלחם, אם הוא לא חשוב לנו, ולא נעבור את כל הדרך של ההשקעה בדברים שהם לא משמעותיים עבורנו, אבל על אחת כמה וכמה בדברים שהם כן חשובים לנו, משמעותיים לנו, ועוזרים לנו לקדם את מערכות היחסים שלנו, את הקריירה שלנו, את העסק שלנו, את ההגשמה העצמית שלנו, חשוב מאוד שכן יהיה ב-growth mindset, ולא ניכנס לה להכללת יתר, אלא כן נהיה מוכנים לעשות את הדרך. אז הכללת יתר זה דוגמה אחת לדפוס חשיבה שנמצא במיינדסט שלילי. דפוס חשיבה שני זה חשיבה קטסטרופלית. תגידו, קרה לכם פעם לפני אירוע גדול שהרמתם או איזה מצגת גדולה שהכנתם, שהיה שלב שבו אמרתם, אין, הכל הולך להשתבש, אנשים לא יגיעו, הם לא ישתפו פעולה, המצגת תארס לי, הקטרינג לא יגיע בזמן, משהו לא יעבוד. בגדול, אנחנו נכנסים לקטסטרופה הכי גדולה שיכולה להיות, וזה הכל בראש שלנו. עכשיו, כן, יכול להיות שחלק מהדברים לא יעבדו, לא תמיד הכל עובד בחיים, אבל חשיבה קטסטרופלית זה לבוא ולהניח, הכל הולך להיחרב ולהרס, ושום דבר לא יעבוד. אז צריך לשים לב מתי אנחנו נמצאים בחשיבה קטסטרופלית, וכשאנחנו בעצם מסתכלים על משהו שנמצא באופק שלנו ומדמיינים שהכל הולך לא לעבוד, בוא נשים לב, אנחנו בחשיבה קטסטרופלית, בוא נתמודד עם זה. תכף אני גם מדבר על דרכים להתמודד עם מיינדסט שלילי, כי נראה לי שזה חשוב וזה גם יעזור לכם להבין איך לעשות את התרגיל בהמשך. הדבר הבא שמאפיין מיינדסט שלילי זה סינון חיובי. סינון חיובי זה כשאנחנו מקבלים מידע, אנחנו מסננים את הדברים החיוביים שמגיעים ומדברים עלינו, ומתייחסים רק לשלילי. זה יכול להיות בשיחה שעשינו, במשוב שקיבלנו, שיכול להיות שעלו המון המון דברים חיוביים לגבי עצמנו, דברים שמעצימים אותנו, שעוזרים לנו להבין שאנחנו בדרך הנכונה, דברים שמחזקים אותנו, דברים לשימור. אנחנו פשוט יכולים להתעלם מהחלק החיובי של השיחה, ולהתמקד בכמה דברים שעבדו לא טוב. אז צריך לשים לב לזה. תנסו לשים לב מתי זה קרה לכם, אולי בפעם האחרונה, אולי דחיתם מחמאה שקיבלתם. אולי הייתם במשוב שבו עלו ארבעה דברים מדהימים לשיפור, ודבר אחד לשימור. ויצאתם מהשיחה הזאת בתחושה שהכל היה דברים לשיפור, והדברים שאמרו לכם לשימור, הם סתם אמרו אותם כי עשו לכם שיטת הסנדוויץ' וניסו למרוח אתכם, אבל בתכלס לא מרוצים ממכם. זה נקרא סינון חיובי. אז תנסו לשים לב, האם אתם מקבלים מידע מהסביבה, מסננים את הדברים החיוביים ומתמקדים רק במה שהיה שלילי? אם כן, תדעו שסינון חיובי הוא עוד פרמטר למיינדסט שלילי. והדבר האחרון שלדעתי זה המזון שהזאב הרע הכי אוהב, זה נקרא דיבור עצמי שלילי. כשאנחנו מדברים לעצמנו כמו שהאויב הכי גרוע שלנו לא היה מעז לדבר אלינו. זה האופן שבו אנחנו יורדים על עצמנו, וכשאנחנו למטה אולי גם בועטים בעצמנו עוד קצת, והזאב הרע מאוד מאוד אוהב את זה. דיבור עצמי שלילי זה בעצם לדבר לעצמנו בצורה שלילית, מבזה, להגיד לעצמנו דברים כמו, אני בחיים לא אוכל לעשות את זה, לי זה לא יקרה, לא מגיע לי דברים כאלה, אני אף פעם לא מצליח בדברים האלה. הדברים האלה מורידים אותנו ברמת האנרגיה, ברמת המסוגלות, ברמת האמונה העצמית, בצורה הכי קשה שיש, והזאב הרע משמין מזה בהנאה גדולה. אז דיבור עצמי שלילי, אני עושה לכם סקירה של ארבעת הפרמטרים או הדברים שאתם רוצים להתחיל לשים אליהם לב כדי להבין מתי אתם במיינדסט שלילי: הכללת יתר, חשיבה קטסטרופלית, סינון חיובי ודיבור עצמי שלילי. עכשיו אני רוצה לתת פה רגע קריאת הרגעה למי ששמע אותי אומר את הדברים האלה ואמר וואי וואי אני עושה את הכל איזה נורא. אז לא להתרגש מזה. קודם כל, משתי סיבות לא להתרגש מזה. אחד, יש תסמונת ברפואה שנקראת תסמונת הסטודנט. כשסטודנטים לרפואה לומדים על מחלות, יש תופעה שהם חושבים שיש להם את כל המחלות. אוקיי? כשאנחנו שומעים על דברים מסוימים, על מושגים מסוימים, מונחים, פתולוגיות, כל מיני דברים כאלה, אנחנו ישר מנסים לבדוק איפה זה קורה אצלנו, ואנחנו עשויים לחשוב שאנחנו חולים בכל המחלות. דבר שני, בכל אחד מאיתנו יש את הדברים האלה. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את הזאב הטוב ואת הזאב הרע. יצא לי לפגוש המון אנשים שאני מגדיר אותם סופר מצליחים, אנשים מרשימים, אנשים מעוררי השראה, ופגשתי לא מעט כאלה בפודקאסט שלי, והרבה פעמים בשיחות שלפני, בשיחות של אחרי, בקפה שנפגשנו אחר כך, בסוף גיליתי שהזאב הרע קיים גם אצלהם. ההבדל בין אלו שבאמת מצליחים ומשגשגים בחיים, לבין אלו שמדשדשים, שנתקעים הרבה, זה לא אם יש להם את הזאב הרע או לא. זה מי למד לנהל את הזאב הרע שלו, או את המיינדסט השלילי שלו, בצורה יותר יעילה. ולכן אתם פה, ואם אתם מקשיבים עד עכשיו, סימן שאתם בדרך הנכונה, אתם לומדים כדי לצמוח, כדי לעשות עוד שיפור של אחוז 2, 5, 30, בחיים שלכם. ולכן, אם קצת נלחצתם, או יצאתם עם תחושה שאתם עושים את כל הדברים של מיינדסט שלילי, זה בסדר, כולם עושים את זה, המטרה שלכם היא לא להיבהל מזה, אלא ללמוד מזה. ואם לא נבהלתם מזה, אז טוב מאוד, אתם חסינים, ואתם מבינים שזה נורמלי, ואתם פה כדי להמשיך ללמוד ולצמוח. ההשלכות של מיינדסט שלילי, כמו שאמרתי מקודם, משפיעות עלינו כל החיים, זה ישפיע עלינו על הבריאות, על היחסים, על הקריירה, על כל הדברים האלה, ולכן חשוב מאוד שנלמד גם מהם הדרכים להתמודד עם מיינדסט שלילי. אז אמרתי בהתחלה, ברגע שיש לנו מודעות, אנחנו כבר בחצי דרך לבעיה, אבל מודעות היא רק חצי מהדרך לפתרון. חשוב מאוד שאחרי שהעלינו למודעות את הדברים, אנחנו נאתגר את המחשבות האלה, אוקיי? בין אם זה הכללת יתר, חשיבה קטסטרופלית, סינון חיובי או דיבור עצמי שלילי, לאתגר את המחשבות האלה. אפשר ממש לכתוב על דף מה המחשבה ולהתחיל לשאול, האם זה נכון? האם יש לי מידע שסותר את המחשבה הזאת, את האמונה הזאת. כי ברגע שאנחנו מצליחים לעשות את זה, זה נקרא פרקליט הסקטן, שאנחנו לוקחים איזשהו נושא ומסתכלים עליו בשני צדדים, אתם תשימו לב שיש הרבה מאוד משקל דווקא לדברים שסותרים את מה שאמרתם. ואם אתם לא מוצאים את זה בעצמכם, תתקשרו לחבר שרוצה בטובתכם ויודע להעצים אתכם, ותגידו לו, שומע, אני לאחרונה ממש ממש מרגיש שאני בן אדם לא קשוב, אני לא אמפתי וזה מבאס אותי, ואני ממש מרגיש לא בסדר עם עצמי שאני לא קשוב. תתנו לו אותו חבר להגיד לכם, ותגידו לו, אני צריך את העזרה שלך, שלך, תעזור לי להבין, תיתן לי דוגמאות למצבים שבהם אני כן קשוב, שבהם אני כן אכפתי, כן אמפתי, ואתם תראו שפתאום מצטברות הרבה יותר ראיות, דווקא למשהו שסותר את אותה אמונה שביסה אתכם, שהשפיע עליכם. אז תעשו את הדבר הזה, תאתגרו את המחשבות השליליות, ואם עברתם את שני השלבים הראשונים, הצלחתם לעלות למודעות דפוס מסוים, הצלחתם לאתגר את המחשבה הזאת, מה שאתם יכולים לעשות בשלב הבא זה להחליף מחשבות. להתחיל לעבור ממחשבה שלילית לחיובית, אוקיי? במקום להגיד לעצמכם, אני לא אמפתי, אני לא קשוב, לא אכפת לי מאחרים, לא יודע למה נתקעתי עם הדוגמה הזאת, אבל נשאר איתה. תתחילו להגיד לעצמכם, אני בן אדם אמפתי, אני בן אדם קשוב. עכשיו, אל תגידו את זה בצורה שהיא לגמרי fake it till you make it, אל תזייפו את זה לחלוטין בצורה שלא תאמינו אצלכם לגמרי, אלא תסתמכו על הראיות שיגידו לכם, את הדברים שאתם יכולים להאמין בהם. תסתכלו על הצלחות העבר שלכם. תגידו, כשהעובדים שלי פונים אליי בבעיה אישית, אני מאוד קשוב אליהם. כשבמערכת היחסים שלי עולה שיחה רצינית, מאוד חשוב לי להבין את הצד השני ולפעול לטובתו. וזה יעזור לכם להזכיר את מה שכבר קיים בתוככם, ולא ליפול לתוך איזושהי אמונה שלפעמים היא פשוט מלאה באוויר שהתחלתם לפתח לגבי עצמכם. והדבר הבא שיעזור לכם לצאת ממיינדסט שלילי, זה פשוט הכרת תודה. כשאנחנו נמצאים בהכרת תודה אמיתית, מסתכלים על מה יש לנו בחיים, ומעריכים את זה, מאוד קשה לנו להיות במצב של פחד, של קנאה, של שנאה, אנחנו פשוט נמצאים בתדר אחר לגמרי, מי שמכיר אותי יודע שהכרת תודה עולה איזה, אחת לארבעה פרקים, יש את ההמלצה לעשות הכרת תודה, וזה מדהים, כי זה לא משנה על מה הפרק, זה פרק על רוחניות, זה פרק על קריירה, זה פרק על כסף, לא משנה מה, הכרת תודה זה כלי עוצמתי. לא בגלל שהוא פשוט, כמו העוצמה של התדר שבו אנחנו נמצאים כשאנחנו בהכרת תודה אמיתית, היא משהו שיוצר סוויץ' בכל האנרגיה שלנו. אני לא יודע איך להסביר את זה בצורה שהיא טובה יותר, אבל פשוט כל האנרגיה שלנו משתנה כשאנחנו בהכרת תודה. לקראת סיום אני אדבר קצת על מיינדסט חיובי. מיינדסט חיובי מאפיין אנשים שדפוס החשיבה שלהם הוא אופטימי, מעצים, ויותר מזה, כשאנחנו במיינדסט חיובי, אנחנו נוטים להעצים גם אנשים אחרים ולעזור גם להם לגדול, וכשאנחנו במיינדסט שלילי, אנחנו בעיקר עסוקים בעצמנו. אז כשאנחנו במיינדסט חיובי, אנחנו ממוקדים ביכולות שלנו, אנחנו מאמינים ביכולות שלנו, במסוגלות שלנו, בחוזקות שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו ממוקדי פתרון, כי כשאנחנו במיינדסט שלילי, אנחנו רואים רק את הבעיה. במיינדסט חיובי, אנחנו ממוקדים בפתרון. אנחנו לא שואלים למה זה קרה לי, או מתבאסים על זה שמשהו קרה לי. אנחנו שואלים שאלה אחת פשוטה. איך אני יכול לפתור את זה? איך אני יכולה להתמודד עם הסיטואציה הזאת? המוח אוטומטית מתחיל לפתור את הבעיה כשאנחנו מציגים לו אותה כשאלה, ואנחנו לא נוטים בעצם לתוך העיסת ההתבאסות העצמית שיכולה לקרות כשאנחנו עסוקים בבעיה. אז יש לנו אמונה ביכולות, התמקדות בפתרון, גמישות מחשבתית. גמישות מחשבתית בעיניי קשורה מאוד גם לגרוות מיינדסט ול... מוכנות שלנו גם לחוות חוויות חדשות, ללמוד דברים חדשים, זאת דרך מאוד מאוד טובה לתרגל גמישות מחשבתית, רק להיות פתוחים לחוויות חדשות, אז בפעם הבאה שמישהו מציע לכם, בין אם זה לאכול משהו שאתם לא רגילים לאכול, או לעשות משהו שאתם לא רגילים לעשות, תגידו כן, מה אכפת לכם, תתנסו, תגידו לעצמכם, יודע מה, אני גמיש מחשבתית, בוא נלך על זה. והדבר הבא זה חוסן נפשי, כי בסופו של דבר, אם תסתכלו על כל הדברים שדיברתי עליהם עכשיו, כשמגיע משבר או איזה קושי, אנחנו פשוט יודעים להתמודד איתו הרבה יותר טוב, החוסן הנפשי שלנו פשוט גבוה יותר כשאנחנו במיינדסט חיובי. אם אני רגע מסכם את הדברים, אני רוצה רגע לחזור לתרגילים שדיברתי עליהם, ולהגיד לכם שהתרגיל הראשון אומר כתיבת יומן מחשבות למשך שבוע, אתם רושמים את המחשבות, את הדפוסים שעולים לכם במהלך השבוע, נתתי לכם הרבה דוגמאות לאיך נראה מיינדסט שלילי, ואיפה זה יכול לפגוש אתכם. אתם יכולים גם להוסיף לזה את כל הדברים שאולי לא דיברתי עליהם, אבל אתם כן מזדהים איתם בתור מיינדסט שלילי ומיינדסט חיובי. תעשו את הדבר הזה במשך שבוע, תעלו את המחשבות האלה למודעות שלכם, ואחר כך תנסו לאתגר אותם ולהחליף אותם. התרגיל השני הוא לאמץ מיינדסט חיובי, תנסו לחשוב על מאכל אחד שהזאב הטוב שלכם אוהב לאכול, על סוג מסוים של דפוס חשיבה, פעולה או התנהגות שמקדמת אתכם, ופשוט תעשו אותה במהלך השבוע הקרוב, ותנהלו גם אחרי זה מעקב, תנסו לראות איך השבוע האחרון השפיע עליכם. יכול להיות שתרצו להמשיך עם התרגיל הזה למשך שלושה שבועות נוספים, אבל אני די בטוח שאתם תלמדו על עצמכם לא מעט דברים במהלך השבוע הזה, ואפילו תוכלו לייצר שינוי טרנספורמטיבי אם תתרגלו באדיקות את הדברים שדיברתי עליהם. לכל מי שנמצא עכשיו בנהיגה, או בספורט, או בניקיונות, ואומר שלומי, 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 רגע, זה דברים חשובים, זה טוב, אבל לא הספקתי לכתוב שום דבר, הכל בסדר. אם תיכנסו ללינק בתיאור של הפרק, אתם תגיעו לאתר החדש של מיינדסט, למגזין מיינדסט, שמה כל מה שדיברתי עליו מופיע בפירוט, מהם התרגילים, מה זה מיינדסט שלילי, מה זה מיינדסט חיובי, ויודעים מה, אפילו את הסיפור שסיפרתי, אני אוכל לשים אותו שמה. אולי תרצו לספר אותו בעצמכם לאנשים אחרים, אז הכל מחכה לכם בצורה מסודרת במגזין מיינדסט. כנסו לתיאור שבפרק, ותיהנו מכל הפרטים ששיתפתי בפרק הזה. ואני אסיים את הפרק בברכה, שאולי אני אאמץ אותה ואתחיל לאחל אותה לאנשים על בסיס קבוע, ולא רק בפרק הזה. אני מאחל לכם שתאכילו את הזאב הטוב.